נכון לנתונים שפורסמו השנה, רק 55% ממובחני הסרטן בעולם ינצחו את המחלה. זה נתון מזעזע, ומה שעומד מאחורי הסטטיסטיקה העגומה הזאת, הוא זיהוי מאוחר יחסית של סרטנים. בשלב שבו המחלה מוגבלת לאיבר אחד, היא ניתנת לרוב לטיפול באמצעים שעומדים לרשות הרפואה בימינו, אבל ברגע שהסרטן פורץ החוצה וניסה על תאי הדם לשאר הגוף ומפתח גרורות, במה שנקרא ברפואה, סרטנים דרגה 3 ו-4, מה שנותר לרופאים לרוב זה רק לדחוק את הקץ. לכן גילוי מוקדם חשוב כל כך. נמצאת איתנו שני טולדנו, בוגרת שני תארים באפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, והיום יזמית שמנסה לעשות מהפכה בדיוק בתחום הזה.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
שלום שני.
שלום שלום.
אז איך את מנסה לשנות את המציאות העגומה הזאת?
כן, אז אכן, כמו שאמרת, נתונים עצובים מאוד, כמעט חצי מחולי הסרטן לא ישרדו. ואני חושבת שהבעיה העיקרית היא השאלה איפה אנחנו מגלים היום סרטן.
זאת אומרת, האם אנחנו מגלים, שמים לב למשהו אצלנו, או עושים בדיקות תקופתיות, או שבמקרה באיזושהי בעיה אנחנו מגלים את זה אצלנו במקרה?
בדיוק. אבל הדרך היותר פשוטה להסתכל על זה, זה איפה במערכת הבריאות אדם מגלה שיש לו סרטן. והיום רוב הסרטנים, אם לא 100%, מתגלים בבית חולים.
בית חולים זה כבר אשפוז.
בית חולים זה כבר אשפוז, זה כבר אדם שמגיע עם סימפטום, הוא כבר עבר בקהילה את כל הרופאים, עברו כנראה 4 חודשים.
כמעט 100% זה לא גילוי מוקדם.
נכון.
זה מה שאת אומרת. למרות הקמפיינים של קולונוסקופיה ובדיקות שעד וכל הדברים האלה, רוב הגילויים הם לא גילויים מוקדמים.
תראה, רוב הגילוי, 100% מתגלה בבית חולים. יש גילוי מוקדם שקורה בבית חולים, מן הסתם, אבל עדיין המקום שבו אנחנו מגלים סרטן הוא בבית חולים, שזה מקום הרבה פחות נגיש. יש תחרות על זמינות, נכון? יש המחירים מאוד מאוד גבוהים.
כן, והיום מדברים על רפואה אמונעת, אז להגיע לבית חולים זה לא רפואה אמונעת, זה רפואה ממש בקצה שלה.
בדיוק. עכשיו, אדם נורמלי, בוא ניקח לדוגמה אותך. כמה פעמים בשנה האחרונה היית בבית חולים, לא במרפאה, בבית חולים?
פעם אחת, איזשהו מקרה חירום.
מעולה. כמה פעמים היית במרפאות קהילה?
הרבה, 5, 6, 10.
נכון, נכון. אתה מגיע לשם יותר. זאת אומרת, המקום הנכון לגלות סרטן מוקדם הוא בקהילה. אבל מה שקורה היום זה בדיוק הפוך. המטרה של HT והסיבה שאנחנו כאן זה לקחת את הגילוי המוקדם לקהילה, את גילוי הסרטן לקהילה, לרופא הקהילה, בעצם לתת לרופא הקהילה כלים לראות סרטן בדרך שהוא לא ראה עד היום. רופא המשפחה שלך לא יודע לגלות סרטן, אין לו אף כלי חוץ מהעיניים שלו, לפעמים איזה דרמוסקופ, זכוכית מגדלת, כלים מאוד מאוד פשוטים, והם רק חיצוניים, והם מאוד מיושנים.
סרטן האור, סרטן בולט בחוץ.
נכון, נכון, זאת אומרת, אין להם היום כלים, ואנחנו רוצים להנגיש ולעזור לרופאים לראות סרטן בשלבים מוקדמים בקהילה.
HT זו החברה שלך?
נכון.
מה ראשי תיבות, או שזה לא ראשי תיבות?
זה ראשי תיבות של אבא שלי, הרצל טולדנו, שנפטר מסרטן, ו...
כך נכנס לתחום הזה?
כן.
זאת אומרת, אחרי שהוא נפטר, או אחרי שגילו אצלו את המחלה, אחרי מה היה המסלול אצלו?
כן, אז אבא שלי התגלה עם סרטן בשלב מאוד מאוד מאוחר, הוא נפטר תוך 9 חודשים, ואני והמשפחה שלי נשארנו קצת בהלם, ואני אישית ניסיתי להבין איך אני רותמת את כל הכאב הזה לתשוקה ולצמיחה.
זה כבר היה בשלב שהיית בלימודים?
כן, בשלב הזה כבר הייתי סטודנטית, לקראת סוף התואר הראשון, למדתי הנדסה מכנית, התמחיתי בטרמודינמיקה ומעבר חום, ואני פשוט חיברתי איזשהו ברידג' בין הכאב שאני ראיתי כקרגיבר, כשטיפלתי באבא שלי, וכל החוסר שראיתי במערכת הבריאות, אל מול התשוקה שלי ואהבה לטכנולוגיה ולטרמודינמיקה. שם זה נולד.
אז מה פיתחתם?
אז HT Bioimaging פיתחה כלי דימות, אימג'ינג טול, שבעצם מאפשר לרופאים לראות סרטן בדרך חדשה. אז היום סרטן מתגלה לרוב בסופו של דבר, זאת אומרת כשמבינים שזה סרטן, בהתחלה יש חשדות ועושים המון המון בדיקות, בסוף יקבעו שזה סרטן על ידי ביופסיה, הם יעברו דרך איזושהי בדיקת דימות, MRI או CT, ובסופו של דבר ייקחו משם ביופסיה, ישלחו את זה למעבדה פתולוגית, שתאשר שאכן החשד הזה הוא גידול סרטני. משם יתחיל הטיפול. אנחנו פיתחנו כלי שמבוסס על גלי חום או זרימת חום, כלי מאוד מאוד פשוט על פניו.
בעצם התאים הסרטניים מתרבים בקצב יותר גדול והם צריכים יותר זרימת דם, על זה זה מבוסס? על כמות הדם שמעלה את הטמפרטורה גם?
פחות, גם אבל פחות. אז קודם כל, איך זה נראה? אנחנו שולחים גל חום לרקמה, ממש אקטיבית, גל חום שהוא פוקוס, הוא מהיר, החום הזה זורם בתוך הרקמה, בצורה שונה בסרטן וברקמה בריאה. זאת אומרת, סרטן ורקמה בריאה, בגלל התכונות הפיזיקליות השונות שלהם, יעבירו חום אחרת.
מה שונה בתא סרטני מעבר לזה שהוא, אנחנו יודעים שהוא מתפתח מאוד מהר ומתפצל ולא מגביל את עצמו למבנה המקורי של האיבר?
אז חמש תכונות עיקריות, אחת מהן הזכרת, אותנו היא קצת פחות מעניינת, למרות שהיא עדיין חשובה, וזה זרימת הדם, כמה דם זורם ברקמה ובעצם מקרר אותה. אבל התכונות היותר משמעותיות שאנחנו מחפשים זה צפיפות של הרקמה. ככל שהרקמה סרטנית מתפתחת, היא הופכת להיות יותר צפופה, והיא נבנית בצורה של שכבות. קיבול החום של הרקמה, שזו תכונה פיזיקלית, מקדם הולכת החום של הרקמה, פרפוזיה של דם שדיברנו, וחילוף החומרים, המטאבוליזם של הרקמה. אלה חמשת התכונות שלמעשה יבחינו בין סרטן לרקמה בריאה באמצעות ספיגת גלי החום, וזה הבסיס הטכנולוגי שעליו בנינו את הטכנולוגיה הזו.
ויש מכשיר שאנחנו מניחים על הגוף והוא שולח את הקרן הזאת, בעצם איזה סוג של חום זה?
נכון, אז זה חום שהוא סייף לחלוטין, הוא יכול להגיע בסוגים שונים של אורכי גל, אבל עקרונית זה חום שמועבר על ידי קרינה, דוגמה לדים, לייזרים וכולי, זה מאוד תלוי באפליקציה שאנחנו מדברים עליה, אבל עקרונית, מקור חום שהוא זול, פשוט, ולא מסכן את הרקמה.
עד כדי כך זול שהוא יכול להיות מכשיר ביתי?
המודל העסקי לא כל כך מתאים להיות מכשיר ביתי, כי במודל העסקי אנחנו נותנים את המכשיר בחינם או בליסינג, פשוט נותנים לרופא את המכשיר.
מוכרים את השירות.
והוא בעצם עושה בדיקות ומשלם לנו על כל בדיקה. זאת אומרת, המודל העסקי לא כל כך יעבוד עם מכשיר ביתי. תיאורטית אפשר, זה תהיה פה בעיית רווחיות, וזו שאלה עסקית שכנראה שאפשר לפתור. אז כרגע אנחנו לא מכוונים לשם, ייתכן שבעתיד זה יגיע גם לשם.
זאת אומרת, יש לכם פטנטים אני מניח.
נכון.
ואתם יכולים אולי יום אחד להחליט למצוא חברה גדולה שעובדת עם מכשור נייד, אפילו חברת סלולר, או חברה שיש לה גישה לכיסים של אנשים, בשני המובנים, ולהפוך את הדבר הזה למשהו שיכול להיות בכל בית כמו מדחום וכמו גלה ישן נגיד.
ייתכן מאוד, ייתכן מאוד, שאלה עסקית.
הדבר הזה מצריך מכשירים שונים לאיברים שונים בגוף, לעומק שונה של רקמות.
כן, אז כדי שהמכשיר יהיה נגיש אצל רופאי קהילה, אנחנו בעצם מייעדים את המכשיר לרופא ספציפי. נניח הגניקולוג צריך להסתכל לתוך צוואר הרחם ולחפש שם סרטן, אז המכשיר, המכניקה, הטיפ של המכשיר והאופטיקה סביבו תהיה מותאמת כדי לראות נכון את צוואר הרחם. אם אנחנו מדברים על, אנחנו מכירים את הקולונוסקופיה, על המעי, שנכנסים בעצם עם קולונוסקופ, שם אנחנו צריכים חיישן שהוא קטן יותר, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו כל פעם לאיבר אחר שבו אנחנו מחפשים סרטן. אז כן, המכניקה והאופטיקה שונה, אבל כל הבסיס הטכנולוגי, הפיזיקלי, סיים.
אז מבחינה זאת, הצורך ליצור מכשירים שונים מצריך אישורים נפרדים של הרשויות.
נכון.
זאת אומרת,
נכון.
כל מכשיר צריך לעבור את התהליך.
נכון, למרות שכשהמכשיר הראשון יקבל את אישור ה-FDA הראשון, הדרך כבר תהיה יותר קלה. כי אנחנו נשתמש תמיד במכשיר הזה, כדי לבסס את הקליים הבא.
מתי זה צפוי להיות מאושר?
אז אנחנו כבר בתהליכים של pre-submission עם ה-FDA, אנחנו מדברים על סדר גודל של שנתיים עד שנקבל את האישור FDA הראשון, וגם האישור הזה יהיה עם קליים מאוד מאוד סייף ורגוע, שאומר, I am a decision support tool, אני עוזר לרופא לראות עוד משהו, זאת אומרת, אני עדיין לא מקבל החלטה, אני לא אומר לבן אדם זה סרטן, זה לא סרטן, אני רק מראה לו דברים חדשים שהוא פספס אולי.
ומשם בעצם עוברים
לתהליך
הבית חולים של ביופסיה וצילומים וכאלה.
נכון, נכון.
זה מיועד רק לרקמות מוצקות, זה לא מיועד למערכת הדם למשל.
נכון, רק מה שנקרא solid tumors, אנחנו לא עוסקים בכלל בליקוויד.
זה משהו שאתם עובדים עליו, כי יש כמות גדולה של סרטנים שמבוססים על נוזלים, יש והם גם חמורים.
לא, זה לא משהו שאי פעם התעסקנו בו. אינטואיטיבית, כאנשי טכנולוגיה, אנחנו לא חושבים שזה יעבוד לגילוי של סרטן בדם, כי זו בסוף שיטת דימות, והיא מחפשת מסות חשודות שמקובצות יחד. בתוך הדם יש, יש בלגן, יש תנועה, כמו שסיטי ואולטרסאונד לא יכול לראות גידולים בדם, אז גם אנחנו לא.
כמה זמן לקח לפתח את הטכנולוגיה ואז את המכשירים?
אז היה סדר גודל של 3 שנים של basic research מאוד מאוד ראשוני.
זאת אומרת, כשחשבת על הרעיון הזה, אמרת, אני אבדוק אם יש פטנטים אחרים או מחקרים בנושא.
בטח, אז התחלנו באמת בלהבין אם אנחנו היחידים בעולם כמו שאנחנו חושבים, ואז התחלנו במחקר בתאים בצלחות, כאילו מאוד מאוד ראשוני, במטלאב, כאילו עם הכלים הכי פשוטים שיש, הפיזיקליים, עוד לא התעסקנו ב-AI ואלגוריתמיקה, ואחרי 3 שנים עשינו ניסוי באחברים, ניסוי ראשון ברקמה אמיתית, שם ראינו תוצאות מאוד מאוד טובות, והבנו שיאללה, יש פה עניין, יש פה משהו שיכול לשנות משהו בעולם, בוא נגייס כסף, נקים חברה ונתחיל להריץ את העניין.
והמשקיעים שלכם זה חברות שעוסקות ברפואה, או חברות שעוסקות בכסף, קרנות הון סיכון?
קרנות הון סיכון, משקיעים פיננסיים, שעוסקים במדיקל. זה סוג המשקיעים שלנו, כן.
ויש בטכנולוגיה, זאת אומרת שהיא מאוד פשוטה, אבל יש שימוש בבינה מלאכותית.
בהחלט, בוודאי. הטכנולוגיה הזו, אין לה שום בסיס למעשה, בלי היכולת לאבד בצורה מאוד מאוד מהירה, הרבה דאטה. בסוף מכשיר אחד ש...
זה לא סטטוסקופ שאני שם וסופר את הפעימות של הלב, זה משהו שצריך לנסח אותו בצורה יותר עמוקה.
זה משהו שחייב לעבור עיבוד. כשהרופא לוקח את הדגימה, כל הדאטה עולה אלינו לקלאוד, שכרגע יושב ב-AWS, באמזון, שם יש לנו מעבדה דיגיטלית שעוברת על הסיגנלים, על הדאטה, מנתחת, מריצה את זה דרך סיגנל אנליזיס, קומפיוטר ויז'ן, וכמובן קלאסיפיירים שבסוף מסווגים מה סרטני ומה לא, ומחזירים תוצאה בצורת תמונה.
וכמה זמן זה לוקח? זאת אומרת, אני לוחץ על הכפתור, עשיתי את הסריקה, הסריקה היא שבריר שנייה?
הסריקה היא קצרה, סדר גודל של 15 שניות היום. Mm-hmm. והרופא יחכה בערך 30 שניות לקבל את התוצאה חזרה.
אהה, זאת אומרת, זה ממש ברמה של לא מדחום, אבל נגיד מד לחץ דם או...
נכון.
אוקיי, אתם מסתכלים גם על הצד הטיפולי המנטלי של הדבר הזה, זאת אומרת, פעם היינו צריכים לחכות לבדיקה כזאת, לעשות צילומים, יש חשד, לעשות ביופסיה, לחכות לתוצאה, מזמינים אותנו לרופא וזה, והיום הוא יכול להגיד, הוא השלב שלפני הצילומים ומקביל להם, פחות או יותר. ואז הוא אומר, מה הרופא אומר?
נכון, אז אני אתן לך דוגמה. בוא ניקח את זה לדוגמה מהחיים, ומשהו שגם קרה לי באופן אישי. יום אחד התעוררתי עם, בוא נקרא לזה בשפת העם, בלוטה, ג'ולה, whatever, בצוואר.
ואז אמרת, יש לי מכשיר.
לא, עדיין לא.
עדיין לא.
הייתי יותר צעירה, הלכתי לרופאת משפחה, זה היה לפני 7 שנים אולי, רצתי לרופאת משפחה והראיתי לה את זה, והיא נלחצה וכתבה בסיכום, אוי ואבוי, דחוף, 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 אולטרסאונד, בדיקות, צריך לזה, שלחה אותי כאילו באטרף, למה? כי זה יכול להיות סרטן, וזה יכול להיות סתם בלוטת לימפה שהתנפחה בגלל דלקת שהייתה לי לפני 3 שבועות. הרופאה לא יודעת, זה נראה לה כמו גידול, זה נראה בדיוק אותו דבר. היא שלחה אותי לבדיקות ולחץ, ולפעמים לוקחים ביופסיה מיותרת, ונכנסים לשם, ומוציאים רקמה, ושולחים למעבדה, ומחכים חודשיים לתוצאות. אבל אם היה לרופאה הזאת מכשיר ידני, שהיא מניחה על הצוואר שלי, לוחצת על כפתור, ותוך 30 שניות יודעת אם הדבר הזה הוא מליגננט או ביניין, סרטני לא סרטני, החיים שלנו ושל הרופאים היו הרבה יותר טובים, והם היו יכולים לתת רפואה יותר טובה.
מה שיעור הזיהוי הנכון? או יותר מטריד, מה שיעור הפולס נגטיב? מה השיעור של הקריאות של המכשיר שאומרות אין, אבל יש?
אז זה תלוי באיזה תחום. בוא ניקח לדוגמה משהו שכולנו מכירים, סרטן צוואר רחם. אישה צריכה לעשות אחרי איזשהו גיל מסוים, 20 סדר גודל, בדיקת פאפסמיר טסט, 1 לשנתיים, ללכת לגיניקולוג שלה ולבקש משטח צוואר רחם. הרופא ייקח רירית, ישלח את זה למעבדה, נחכה לתוצאות, ייקח בערך 6 שבועות עד שהם יחזרו, וכשהתוצאה תחזור והרופא ישלח לי הודעה שזה נגטיב, הדיוק של זה הוא 68%.
וואו.
כן, זאת אומרת 32% סיכוי
שזה
פוזיטיב, אבל הם לא עלו עליו. למה? כי גירדו רירית, אם יש שם תאים סרטניים, ובמקרה הם נפלטו לרירית שהוא גירד, זו בדיקה שהיא סטטיסטית, וזה הגיע למעבדה נכון על הסלייד, והפתולוג הסתכל על זה במקום הנכון, וראה תאים חשודים, אז הוא יגיד שזה פוזיטיב. ואם לא, אז הוא יגיד שזה נגטיב. זה מאוד עצוב, וזו בדיקה שנמצאת פה 40 שנה, וכרגע אין לה תחליף. אנחנו מקווים להיות התחליף.
ומה אחוז הדיוק אצלכם, לעומת זה?
אז אצלנו, בניסוי שנעשה על 150 חולים, בארצות הברית ובישראל, כאן בארץ אנחנו עובדים בשיבה, ובסייט בארצות הברית בפלורידה, למעשה בדקנו את השיטה על סרטני head and neck, בפעם הראשונה, ושם גילינו אחוזים מאוד מאוד גבוהים, 91 אחוזי דיוק לשיטה, וזה תוצאות שעכשיו בדרך לפרסום ראשון, אז זה נראה מאוד טוב, אנחנו כמובן נצטרך להוכיח את זה בכל תחום, זאת אומרת, דיברנו על FDA, הוא ישלח אותנו לעשות ניסוי בנשים בשביל סרטן צוואר רחם, ובבני אדם בשביל סרטני המעי, זאת אומרת, אנחנו נצטרך לעשות דרך שהיא ניסוי קליני והוכחת sensitivity, specificity, accuracy בכל אחד מהתחומים.
בעקבות ההבנה שצריך בינה מלאכותית בשביל לנתח את התוצאות האלה, אתה הולך ללמוד את זה.
נכון. נכון, אז...
זה התואר השני שלך.
נכון, כבר התחלנו, היינו בתוך עמוק בתוך החברה, כבר גייסנו כסף, אבל עדיין היה גרעין R&D שאני הובלתי, אני מנכלית אמנם, אבל טכנולוגית עם אוריינטציה מאוד מאוד טכנית, ושם הבנתי שהפיזיקה היא הבסיס, אבל זה לא מספיק. ואני הרגשתי שאני צריכה להבין AI, בצורה שתאפשר לי לבנות נכון את החברה, להבין לאן החברה צועדת, אם זאת תהיה חברת מדיקל דיווייס בסוף, או חברת אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית. הרגשתי שכדי לבנות נכון את המוצר שלנו בשלבים הראשונים האלה, אני צריכה ללכת ללמוד את זה, אז כן, הלכתי לעשות תואר שני באפקה בתחום הזה, והיה נפלא.
שני טולדנו, מייסדת ומנכלית HT Bioimaging. הכלי שאתם מפתחים, אמרת שהוא לא רק נגיש יותר למרפאות הקהילתיות, אלא גם זול יותר מטיפולים אחרים. זה אומר שהוא צפוי להעלות את הטיפול בסרטן בקהילות עניות יותר בעולם השלישי. אנחנו יודעים שסרטן זה אחד מגורמי המוות הגדולים בעולם.
זה נכון, ובטח בעולם השלישי. מה שקורה היום, אישה, כדי לעשות בדיקת צוואר רחם, אני לא מדברת על סקר, על בדיקות פאפסמיר, על בדיקות סקר, אני מדברת על כשיש חשד, יש לה כאבים, יש לה דימום, משהו לא תקין, היא רוצה להגיע ולעשות בדיקות. לפעמים היא תצטרך לנסוע יומיים או 10 שעות כדי להגיע לרופא הקרוב שיכול לעשות לה את הבדיקה. וכן, בגישה שלנו זה מכשירים ניידים שנכנסים לתיק, הם יכולים להיות אצל רופאי הקהילה, באזורים כפריים, מרוחקים.
ואם אין קליטה סלולרית, אינטרנט, אז הוא יכול לקחת את התוצאות בחזרה למרפאה ולשלוח אותן משם?
כן, בוודאי. אז ברגע שהוא התחבר לווי-פיי, והיום אין שם אמנם רופאים באזורים הכפריים, אבל ווי-פיי תמיד יש, וטלפונים תמיד יש.
סדרי עדיפויות.
לגמרי.
וכאמור, סרטן אחד מהגורמי המוות המשמעותיים של האנושות, אבל אתם פניתם דווקא לווטרינריה. זאת אומרת, לטיפול בסרטן של בעלי חיים, חיות מחמד.
אז הנושא הזה הוא יחסית חדש בחברה, הטכנולוגיה שלנו פותחה על בני אדם, נוסתה על בני אדם, כרגע נמצאת בתהליך של אישורי FDA בארצות הברית לבני אדם.
כל דבר שאת יודעת שעובד על בני אדם, את יודעת שעובד גם על עכברים, כי ניסיתם על עכברים קודם.
נכון.
אז אפשר לטפל בעכברים.
נכון. ומה שקרה זה, כשהתחלנו את השיח עם ה-FDA, והבנו שזה הולך לקחת עוד כמה שנים טובות, והדרך שלנו להתחיל לייצר ערך ואימפקט לעולם, למשקיעים, לבנות חברה חזקה, הוא עוד רחוק. ובשלב הזה, ממש במקרה, היינו בכנס בווגאס, ופנו אלינו, אני הצגתי על הבמה, פנו אלינו שני וטרינרים, אחרי ההצגה, ואמרו, אני צריך כזה, איפה קונים את זה? אנחנו צריכים כזה, כדי לזהות סרטן, בכלבים וחתולים. On a daily basis, כל הזמן מגיעים אלינו, וטרינר פשוט רואה 10 מקרים בשבוע, שמגיע כלב עם למפ, איזשהו גידול חיצוני, והאונר שואל מה זה הדבר הזה, בוא תעשה לזה אנליזה ותבין מה זה. אין להם שום דרך להתמודד עם זה היום, חוץ מלקחת ביופסיה. לשלוח למעבדה, זה עולה איזה $200, זמן, סיזיפי, אינבייזיב, ואמרו לנו בואו ניקח את זה לתחום הווטרינרי, ולקח לנו רגע להבין, עשינו בדיקה להבין את המשמעויות של הרגולציה.
כן, מה ה-FDA של הווטרינריה?
לא קיים.
אין.
בתחום הזה לא קיים. תרופות לכלבים יש FDA, medical device לכלבים ודימות לא קיים. זאת אומרת,
לגמרי.
עם הטכנולוגיה שפיתחנו על בני אדם ותגיע לבני אדם, אנחנו יכולים היום להתחיל לייצר ביזנס, אז הקמנו יחידה עסקית שעוסקת במרץ בלקחת את המוצר הזה לשוק, הוא יתחיל למחר בינואר השנה, הוא כבר נמצא בפיילוטים כרגע באירופה, ארצות הברית וישראל, ובדרך הזו אנחנו מתחילים לייצר ערך, ביזנס, כסף, יכולים להגדיל את החברה בצורה עצמאית, להפסיק לדלל את בעלי המניות בגיוסים קטנים, עד שנקבל את אישור ה-FDA ונוכל לצמוח, וכולם שמחים.
יש את זה כבר בארץ?
כן.
איפה?
בבית דגן, בבית חולים הווטרינרי.
זאת אומרת, אפשר היום להגיע עם כלב או חתול,
ולעשות
הבדיקה.
נכון.
כמה הבדיקה עולה? אמרת שביופסיה עולה משהו כמו 200 דולר, כמה עולה הבדיקה שלכם?
אז אנחנו מכוונים, שוב, זה תלוי בשווקים, בארצות הברית אנחנו מכוונים לבדיקה שתעלה 25 דולר, כששוב, המכשיר ניתן במסגרת ליסינג או בחינם, לא ממש משנה, מכשיר אחד לייצר עולה לחברה 500 דולר, זאת אומרת, אין ממש משמעות לעלות של המוצר, ואז על כל בדיקה שהווטרינר יעשה, הוא ישלם 25 דולר.
את הקמת את החברה לפני 6 שנים.
נכון.
מה למדת ב6 שנים האלה על עסקים, רגולציה, על ניהול? האם זה נכון בכלל שתהי מנכלית לאורך זמן, או שאת חושבת גם שצריך למצוא מחליפה כדי שאת תוכלי להתעסק בצד המדעי, הפיתוחי, טכנולוגי.
אני חושבת שזה מאוד נכון שאני אהיה מנכלית, בטח בשלבים האלה של החברה, גם בסופו של דבר אני הבעלים של החברה, ואת יודע, אצלי הזכות להחליט מתי אני רוצה לחזור אחורה ולפתח דברים חדשים.
אבל לא רק זה כיף לך להיות מנכלית?
מאוד, באמת. זה תענוג. אני חושבת שעבדתי בתעשייה אווירית, לפני השינוי הגדול הזה בחיים שלי, ולפני שאבא שלי נפטר, הייתי שני ב... 60% מימוש, אתה יודע, מימוש פוטנציאל, יכולות. היום אני במקום הכי הכי משמעותי שהייתי בו כל החיים שלי, מבחינת, גם מבחינה אישית, גם מבחינת האימפקט שאני מביאה החוצה. העובדים שלי, אנחנו 16 אנשים, צוות מאוד מאוד חזק, עם DNA מאוד מאוד מיוחד, שאנשים שרוצים לעשות שינוי.
איך את נמנעת מלהיות מיקרו-מנג'ר של דברים שאת מתמצאת בהם? את הגית את הטכנולוגיה הזאת, את למדת אותה, וזה קל כאילו לשחרר בהקשר הזה?
זה קל כשאתה מבין שיש אנשים יותר חכמים ממך, שעברו הרבה יותר דברים בתחום ספציפי, והתמחו והתחזקו בתחומים שלהם, אתה מתחיל להביא אותם לחברה ומבין שנפתח לך פה עולם שאתה לא מבין בו כלום, וכל אחד מהם, אתה יודע, מגדיל את הפוטנציאל ואת הטכנולוגיה ואת היכולות, אז נורא קל ללכת אחורה. אתה יודע, אני הייתי הניצוץ, וזה מספיק. היום אני מנהלת.
ואחד הדברים שגילית זה שיש הרבה רעיונות מעניינים לעזור לבני אדם, אבל אין תמיד מספיק כסף או רצון לעשות את זה.
נכון, תראה, אני חושבת שזה by nature. אי אפשר להצביע ולהאשים אף אחד בעניין הזה, כי בסוף, התפקיד של המשקיע זה לייצר כסף.
אז אני חושב שאנחנו יודעים למי להצביע.
למי להצביע, למשקיעים.
לקפיטליזם.
תמיד אפשר להאשים את הזה, אבל נכון, תראה, בסוף, מה שמעניין את המשקיעים זה לעשות כסף, וכן, אני בתור טכנולוגית, בבסיס שלי, עברתי פה תהליך בשש שנים האלה, שבהם קצת נשברה לי התמימות, נגיד את זה בעדינות, כי אתה מבין שאת העולם העסקי הרבה הרבה יותר מעניין מכשירים פיננסיים, עשיית כסף, מאשר טכנולוגיה אמיתית, פיתוחים מצילי חיים ומשני חיים, עד איזשהו רגע מסוים. זאת אומרת, כש-HT מתחילה להיות חזקה בשוק דלה מהר, אז כולם מתחילים להסתכל עליה וזה קורה עכשיו. אבל בשלבים הראשונים של הסיכון המאוד גבוה, של הפיתוח, של העבודה מאוד מאוד סיזיפית, בלי כסף, בלי מסכורות, עם הרבה תשוקה למה שאתה עושה, העולם לא כל כך איתך.
ואז מה מחזיק אותך? זאת אומרת, אני מניח שצריך להביא כסף מאיפשהו, אני מניח שצריך להביא כוחות נפשיים, להמשיך בדבר הזה כשאת לא יודעת מה יצא בסוף, זה סטארט-אפ, זה מהותו.
נכון. אז אני חושבת שכשכל העולם מסתכל ולא יודע מה יצא בסוף, כמו שאמרת, אני יודעת מה יצא בסוף. וזה מה שמחזיק אותי.
האמנת בזה.
כן.
אמרת, זה יצליח.
כן.
אין שאלה בכלל.
נכון. בלי שום קשר לכסף ואמצעים, זה יצליח.
בואי נחזור למכשיר עצמו ולצד הרפואי שלו. אנחנו מדברים בטיפולי סרטן על נסיגה של הסרטן, על ירידה. זה משהו שהמכשיר הזה גם יכול לשמש במהלך
בוודאי.
הטיפול ולא רק בגילוי?
בוודאי. אז ברגע שאנחנו מגלים שיש סרטן, מתחילים לטפל בקרינה, בכימותרפיה, לא משנה, בטיפולים ביולוגיים, ואנחנו רוצים בעצם לוודא שהטיפול שניתן הוא נכון. ושלמעשה הסרטן מצטמצם, נעלם, הופך לנמק. היום אין כל כך דרכים לעשות את זה חוץ מבדיקות דימות, בדיקות CT. הבעיה היא שב-CT, אחרי שנגיד בוא ניקח סרטן ריאות, אתה מקבל טיפול לסרטן ריאות, חס וחלילה לא אתה, ואתה רוצה לדעת אם הסרטן מצטמצם, ב-CT גידול שהוא הופך לנמק, זאת אומרת שהוא מתחיל למות, וגידול פעיל לגמרי,
נראים
אותו דבר בדיוק.
אז מה עושים? מהמרים? מחכים עוד כמה שבועות ועושים עוד דימות?
כן, אז עושים אחת לחודשיים שלושה את הבדיקה. היום הוסיפו גם בדיקת PET-CT, שזו בדיקה שכן בודקת איזושהי פעילות ואקטיביות.
והמכשיר שלכם יודע לבדוק אם זה חי או מת בעצם, אם זה חם ופעיל או קר ומת.
נכון, כי המכשיר שלנו בעצם הוא מכשיר פונקציונלי, הוא בודק תפקוד של הרקמה, לגלי חום.
בשלב שאתם באמת עושים ניסויים בבני אדם, ובעצם המוצר כבר הוא לא רעיון תיאורטי, אלא משהו שנוגע באנשים, אז הוא משתנה מבחינת הדרך שבה הוא מעוצב, הפונקציונליות שלו, האור כואב מדי או מפחיד, אז צריך לחסות את מקור האור או דברים כאלה?
בוודאי, בוודאי. אז אתה יודע, איך שהמכשיר נראה כשהוא יצא בפעם הראשונה מהמעבדה, ואיך שהוא נראה היום, זה שונה לחלוטין, וזה בגלל העבודה בחיים האמיתיים, בגלל היוזרים. אני אתן לך דוגמה, התחלנו לעשות בדיקות על כלבים, וגילינו שכשמקור החום נדלק, הוא מאיר. זה מבהיל אותם, הכלבים קופצים, ואנחנו לא רוצים שהם יזוזו.
וזה משהו שלא חושבים עליו, לא חושבים עליו. כשמפתחים נכון, את זה. נכון. זאת אומרת, חושבים על הפונקציונליות הרפואית, ואחר כך מגיעים למשתמש, והמשתמש אומר, אני לא יכול, זה לא טוב לי, הכפתור קטן מדי, המסך...
נכון, ואז אתה עושה שינויים, אז במקרה הזה סגרנו את כל מקור החום, וכרגע הוא לא מאיר ולא מבהיל את החיה.
בני אדם כבר נתנו משוב? אנשים שהשתתפו בניסויים?
בוודאי, בוודאי.
מה למשל?
למשל, שצריך, נניח, זמן הבדיקה ארוך מדי, צריך לקצר את זמן הבדיקה, אז חוזרים אחורה לאלגוריתמיקה ורואים איך מקצרים את הסיגנלים ואיך הופכים את העיבוד להרבה יותר מהיר, כדי שבן אדם לא יצטרך לעמוד 20 שניות, אלא 10 שניות באותה תנוחה. מבחינת הרופאים, מה נוח להם, מה לא נוח להם, איזה כפתור, איפה נמצא הכפתור, יד גדולה, יד קטנה, רופא אישה, רופא גבר, זה שונה. אנחנו כל הזמן מקבלים פידבקים כאלה.
הטכנולוגיה הזאת, אז היא יכולה לשמש בבני אדם, היא יכולה לשמש בחיות, אבל היא בודקת את אותו דבר, היא בודקת רקמה סרטנית. האם הפיתוחים, הרעיונות, הגילויים של מה שאפשר לזהות באמצעות המכשיר הזה, יכולים להוביל לדברים נוספים שהוא יכול לעשות? זאת אומרת, דיברת על נמק למשל, נמק לא חייב להיות קשור לסרטן, אבל נמק יכול להתפשט בגוף. האם אפשר לגלות, נגיד, חולי סכרת שיש להם בעיה עם האצבעות, עם הזרימת דם לשם, המכשיר הזה יכול לגלות דברים כאלה יותר מוקדם, לגלות דברים אחרים? אתם חושבים על כיוונים כאלה?
כל הזמן, אנחנו גם כל הזמן כותבים פטנטים על אפליקציות חדשות שעוד לא באמת ניסינו, אבל אינטואיטיבית, צוות הפיתוח חושב, כמו הרעיון שאתה העלית עכשיו, הוא כתוב בפטנטים שלנו, אגב אולי אני אזכור אותך כאיש...
רעיונאי.
רעיונאי, כי זה נכון. אז אנחנו מדברים על דלקות, אפנדיציט, כל בעיות המעיים, כמו קרון לדוגמה, זה דברים שאפשר לעזור בגילוי שלהם, פצעים של סכרת, נמקים שיש ברגליים לדוגמה, שמפסיק לזרום דם, בהחלט, זה דברים שאנחנו נוכל לעזור בהם. שוב, כרגע הבסיס ממוקדים. התיאורטי, מאשר את זה, עוד לא בדקנו פרקטית.
ואתם מפרסמים גם מחקרים?
כן, התחלנו עכשיו לפרסם, הייתה תקופה ארוכה שבה רצינו להתכנס בתוך עצמנו, ולא לפרסם את התוצאות שלנו, פשוט כדי לשמור על ה-IP, ולראות שהפטנטים מתקדמים בכיוון הנכון, לפני שאנחנו מוציאים את הכל החוצה.
אז בתור מישהי שגם בעלת חברה שצריכה להתפרנס, להרוויח כסף ולפתח את המוצר, אבל מצד שני גם מישהי שאיבדה את אבא שלה ויודעת כמה זה נורא, שהפיתוחים הרפואיים מתעכבים או לא קיימים, איך את מיישבת בין הדברים האלה? זאת אומרת, להחליט לפרסם או לא לפרסם מחקר, זה גם להחליט לאפשר למישהו לנסות או לא לנסות טיפול חדשני, או לפתח את המדע בטיפולים נוספים. איך מיישבים את הדבר הזה?
לא פשוט, זה בסוף מתיישב דרך המחויבות שלך לאנשים שלך, כי ברגע שאני גייסתי משקיעים, אז גם אני נתונה לרגולציה, אני לא יכולה לעשות מה שאני רוצה, יש לי בורד, שמאשר פרסומים בין היתר, הכל נעשה בצורה מסודרת, בסוף כן, זה העולם העסקי, זה לא אקדמיה, אז אנחנו לא חופשיים למסור מידע, מעבר לזה שחוץ מהרצון שזה יגיע לעולם, לי אישית יש גם את הדרייב והרצון שאני אעשה את זה, שזה יהיה תחת חסותי, כי אני יודעת איך להביא את הטכנולוגיה הזו לעולם, ואם זה יתחיל לזלוג החוצה וחברות אחרות יפתחו את זה, הם לא יפתחו את זה כמו שאני רוצה, כמו שאני רואה את זה לנכון, ובסוף כן, יש גם עניין של המצאה שהיא שייכת לנו, ותשוקה ורצון להביא את זה תחת הכנפיים שלי ושלנו לעולם.
מה אבא שלך הרצל תולדנו היה אומר לדעתך אם הוא היה, או אלה הניגת?
אני חושבת שהוא היה מאוד גאה, לא נראה לי שהוא היה מאמין, לא חושבת שאבא שלי הכיר אותי ככה, אחרי שהוא נפטר קיבלתי זבנג של עוצמות חדשות. אני לא חושבת שמישהו מהסביבה שלי הכיר אותי ככה. אז אני חושבת שהוא היה די מופתע.
שני טולדנו, בוגרת אפקה ויזמית, מנכלית ומייסדת חברת HT Bioimaging. תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה רבה. היה תענוג.